בשבת, דף ת, יש לנו עוד חוב בדף ת עמוד ח עמוד. אז נראה כאן את הגמרא. כן, שימוש תשמיש על ידי הדחק. לא, לא, שימוש על ידי, כן. אז הוא אומר לו, תשמע, ולא תימה בשורה בערך 12. הרי מה היה כאן?
אנחנו
בחטא עמוד ב', אנחנו אמרנו וכן בגומה. איך לפרש את חן בגומה? האם דין של גומה זה כמו עמוד ברשות הרבים, שאם גובות 9 אז זה נחשב כרשות הרבים, מפני שמשתמשים בזה לכתף בעמוד ברשות הרבים? ובגומה רש"י אומר שהכוונה שמתמינים בו, הרבים מתמינים דברים כדי שלא יחשבו שזה הפקר. המאירי אומר שגם בגומה משתמשים לכתף, כגון שקל לרדת לגומה כדי לסדר את הכיתוף, ככה יותר נוח. אז בכל מקרה כזה יש כאן מחלוקת, רבה אומר בגומה לא וככה הלכה, ואולה אמר בגולה כן, בגומה כן. אז הגמרא אומרת, שאלה שאלה, אז הוא אמר לו, הייתי בתחילת העמוד בנושא של עירובין, נעבור על זה רק בתמצית. יש דין בעירוב שמגדילים טווח עוד 2,000 אמה, על די שמניחים שתי סעודות בסוף 2,000 אמה, קצת לפני סוף 2,000 אמה, זה מגדיל את הטווח, אבל צריך להיות הוא ועירובו במקום אחד. אם הוא שם את העירוב, הוא רשות הרבים, והוא שם את העירוב ברשות היחיד, אז למרות שאת העירוב בפועל לא צריך לאכול, שם את העירוב, זה לא רק יש לך אפשרות לאכול, אתה לא צריך, גם אם לא אכלת העירוב עובד, אתה צריך להניח שתי סעודות במקום המסוים הזה, זה כאילו שבת את השם, אבל ההלכה אומרת, אתה לא צריך בפועל לאכול, אלא יכול לאכול. אם שמת את העירוב ברשות אחרת, אתה תקוע. אז הגמרא אומרת, לכאורה אנחנו רואים שבו, שואלת הגמרא, איך זה הציור שם, וציירו את זה בנושא של בור. אז הנה אתה רואה שבור, גם כמו עמוד 9 ברשות הרבים, זה נחשב רשות הרבים, גם בור גומה ברשות הרבים, שהוא נמצא בעומק 9, זה נחשב בור, לכן הוא יכול לאכול. הגמרא ענתה שני תירוצים, נראה את זה בפנים עוד פעם. אומר שני תירוצים, זימנין, שורה עשירית מלמעלה, סוף שורה. פעמים הוא תראה אצלו הוא ועירובו בקרמלית. באמת, לא מדברים שהוא נמצא ברשות הרבים, ולכן מקילים בזה. כי הוא ועירובו בקרמלית, כי המקום שהוא נמצא והוא רוצה להגדיל את הטווח הליכה זה קרמלית. הבור בעצמו באמת גומה, זה לא כמו עמוד, כיוון שזה גומה. יותר מג' טווחים זה כבר לא רשות הרבים. וגם זה למעשה לא שייך כאן רשות הרבים, כאן מסביב זה קרמלית. אז כל הבור הוא קרמלית. אז אם כן, אין לי שום בעיה, יכול לטלטל מהבור לרחובה. מה העיקר היא לרשות רבים? הוא רק רוצה לשלול את רשות היחיד. וזימנן משן אלה, הוא ברשות הרבים ורובו בקרמלית, ובאמת הוא נמצא ברשות הרבים, והבור הוא בקרמלית. ורבי, למה זה קרמלית? כי באמת בבור לא נותנים את האתר של עמוד ברשות הרבים, שאם זה 9 טפחים זה נחשב רשות הרבים. בבור זה שימוש על ידי הדחק, לא משתמשים בו, ולכן לא מקבל שדרוג של שדרוג של רשות הרבים. אז למה התרת לו לעשות עירוב כזה? אבל שתת רבי אמר, כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות. הרי קרמלית זה שבות, שבות זה מושג דרבנן, כאן הרחיבו את המושג, אמרו הרי קרמלית מדאורייתא מותר לטלטל בו, זה כל זה גזירת חכמים. הוא נמצא ברשות הרבים, איפה הוא הניח את העירוב? בגומה. והגומה באמת זה כמו שאני אומר, זה לא רשות הרבים. אז למה מותר לו? כי ההבדל בין קרמלית לרשות הרבים זה רק מדרבנן. ומתי נקבע זמן העירוב, מתי הוא קובע את זמנו? בין השמשות של כניסת שבת. ובין השמשות של כניסת שבת אנחנו מתירים כל דבר שהוא משום שבות. בשבת עצמו גזרו חכמים, אבל בזמן של בין השמשות לא גזרו. אז לכן, כיוון שהעירוב נקנה לבן אדם בבין השמשות, אז גם אם העירוב בקרמלית והוא צריך להיות ברשות הרבים, זה תופס. זה שיטת רבי. דאמר רבי ורבי דאמר, כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות, ולא, או עד כאן הגענו. אומר בא כאן באמת רבה ואומר, אל תחשוב שאני אומר לך איזה תירוצים דחוקים. לא תימא דחויה כמתחינה לך, אלא דווקא כמילך, דתנן. אם היה, אני אוכיח לך שזה לא דבר דחוק. אם היה רקק מים, יש רחוב של רשות הרבים, ויש רקק מים, זאת אומרת תעלת מים שעובר במים, ורשות הרבים מהלכת בו, באמצע רשות הרבים, אנשים נכנסים ועוברים דרכו, הזורק לתוכה דלת דמות חייו. למה? כי גם זה רשות הרבים. וכמה הוא רקק מים? אם הוא עד יהיו טפחים, פחות, אם הוא יותר מיהיו טפחים, גמרנו, זה כבר רשות היחיד. יש לו דין של רשות היחיד. עד רשות, עד תת. זאת אומרת, עד יהודה. כמה הוא רקק? אומרת הגמרא, פחות מיהיו טפחים. הוא רקק מים שרשות הרבים מהלכת בו, אז זורק את תוכו דלת דמות חייו. אז יש כאן בברייתא, במשנה הזאת, מה זה בית? לקמן דף קוף. משנה, יש כאן כפילות לשון. נקרא את זה עוד פעם. היה רקק מים רשות הרבים הלכת בו, היינו, תעלת מים שלא עמוקה, ורשות הרבים הלכת בו, מי שזורק לתוכה דלת דמות חייו, כי זה רשות הרבים, וכמה הוא רקק מים? פחות מיהיו טפחים. הוא רקק מים שרשות הרבים מהלכת בו, אז זורק לתוכו דלת דמות חייו. אז לכאורה יש כאן כפילות. אומרת הגמרא שתי שאלות. למה הוא אומר פעמיים רקק? למה הוא אומר מהלכת? גם מהלכת הוא אומר פעמיים. אז למה הגמרא מפרידה? כי היא רוצה ללמוד מזה שני דברים. ברוך אתה, עולם שהכל יעמדו. בשלמה רקק רקק, במשנה הזאת הזכיר פעמיים רקק, תרי זמני, אחד מימות החמה ואחד מימות הגשמים. ההליכה ברחוב, בתעלות, צריך חידוש מיוחד, בזמן קיץ, זמן חורף. למה? צריך, די השמינן בימות החמה, דאבי דאין שאלה קרור נפשיו. אנשים היו אומרים, חם מאוד, הוא רואה תעלה, בלי כרטיס כניסה, הוא נכנס, איך אומרים, מתרטב כדי לרענן, תעצמו, הוא יוצא הלאה, כן. אז הייתי חושב, לכן זה רשות הרבים, כי זה רגילות שאנשים מנצלים את התעלה הזאת לקרר עצמם. אבל בימות הגשמים, שאדם לא נזהר מרטיבות, הוא יכול להצטנן, הוא בכלל קר לו, אז אל תשבו את זה לימים שלנו. אנחנו חיים בדור שבכל בית יש לך מקלחות וזה, וכל פינה אתה יכול להיכנס, אבל אז בשביל שיהיה לך מים, אתה צריך לשאוב מהבאר, וכאן יש לו מוכן. אבל בימות הגשמים, אימא לא, זה לא שימוש של רבים, אז זה הופך להיות כאילו, חצי שנה זה יהיה רשות הרבים, כי משתמשים בו בזמן חורף, לא? אז הוא אומר לו, לא, אומר, לכן הוא כותב, רקק פעמיים, להגיד, גם בימות הגשמים יש איזה שימוש, למה? מפני שעד רבה בחורף הוא ממילא מלוכלך, אז הוא לא נזר, מה אכפת לו? המגפיים כבר מלוכלכות בבוץ וכו', עד רבה לפעמים הוא רוצה קצת לנקות, כן? והיא השמינה בימות הגשמים, אז הייתי אומר, רק בימות הגשמים זה רשות הרבים, למה? שאנשים לא נזרים, וחוץ מזה רוצים לנקות את עצמם בבוץ, אגב דמיטניף, שהוא מתלכלך, מתנף, בגדיו, נעליו, מה קריבן האחיד? אז הוא אומר, מה אני כנס את הביתה עם כל הבוץ? לפני כן נעשה, איך אומרים, חינמון ניקיון. אבל, כן? אז ההפך הייתי אומר שהחורף הוא זמן רשות הרבים, כי אנשים כן נכנסים. אבל בימות החמה שאדם הולך פרנג'י, הוא לא מלוכלך, אז לכן לא ייכנס. צריך, כי מצד שני, בקיץ יש את העניין של הקירור. אז מילא, מה שכתוב רקק, רקק פעמיים במשנה זה מובן. אלא הילוך תרי זמני, למה לי? למה כותב פעמיים הילוך? אלא לב שמה מנה הילוך על ידי הדחק, שמי הילוך תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. כלומר, יש הבדל בין, שאמרנו, שימוש על ידי הדחק זה לא נקרא שימוש. מה זה שימוש? למשל לכתף או דברים כאלו. אז זה רק צריך להיות קבוע. אבל הילוך זה משהו אחר לגמרי. אל תדמה נושא של תשמיש לנושא, זאת אומרת שימוש של חפצים צריך להיות מאוד דומיננטי שאנשים משתמשים, אבל בהליכה גם אם זה לא על ידי, גם אם זה על ידי הדחק זה נקרא הליכה, כן? אומר רש"י קצת לפני שורות רחבות, אלא הילוך תריזים נעלי, ליטנה בספר רקק מים שברשות הרבים, פעמיים רקק, צריך. אז הוא רגל חור חייב רשות הרבית מהלכת בו, להשמינה דבעיניה שצוח הרבים, למה לי? המרישה שמינה לי, אלא לאחיד, הדרטניה, דווקא שיהיה הילוך ורבים, דף אגב, על ידי הדחק ושמי הילוך. אבל אם היה צורך רבים לתשמיש, לא חשיב רשות לרבים. כלומר, לגבי שימוש צריך להיות דווקא רבים, אבל לגבי הליכה, גם הליכה שאיננה לכולם, אלא לחלק מהציבור נחשבת. כי שימוש של הליכה הוא יותר רלוונטי לרשות הרבים. השימוש של בתור תשמיש לכתף וכדומה, זה תלוי במציאות, אם משתמשים, תלוי. דרך אגב, כיוון שאנחנו דברנו על עמוד, אז עמוד 9, יש מחלוקת ראשונים עם בדיוק 9, מה יהיה 9.5? קצת פחות, אם זה 10, זה, אם יש לו 4-4, זה הופך להיות רשות היחיד. אם אין לו, זה מקום טוב. אבל כאן מדברים, נגיד שיש לו, וזה 9, זה נקרא רשות הרבים שמקטפים. מה יהיה קצת יותר מ-9? אז רש"י אומר לו, בדיוק, מ-9 קצת יותר עד 10, זה כבר אנחנו לא נותנים לו דין של רשות הרבים. מה עם הרוחב? 4-4. כך אומר הרייבד, כן? ויש אומרים שלא צריך 4, רש"י אומר, גם אם היא פחות. כן, עכשיו אמרנו שמקטפים בו, האם בפועל צריך לקטף או לא בפועל צריך לקטף? מחלוקת ראשונים. הרי מה אמרנו? אם יש עמוד 9, למה זה רשות הרבים? הרי בדרך כלל אוויר רשות הרבים עד 10, אבל כאן יש לך עמוד שג' טפחים ראשונים בטל רשות הרבים. מגימל ועד 9 זה נקרא למעשה, אם אין בו גימל דלת 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 זה מקום פטור, אם יש בו זה קרמלית, ואת 9 אנחנו קובעים אותו כרשות הרבים. דווקא אם בפועל אנשים הולכים ברחוב ומשתמשים בעבוד הזה לכתף, אבל אם זה וירטואלי רק אפשרות, אומר גם כמה ראשונים הרייבד והרשבה והמגיד משנה שלא נחשב רשות הרבים, דווקא כיתוב בפועל. אבל הרמב״ם אומר לא צריך, עצם העובדה שאפשר לכתף עמוד של 9 ברשות הרבים, זה מחשיב אותו כרשות הרבים. כן, לגבי גומה, אז הבאנו שתי פירושים, או על ידי להטמין בו, פירוש הרגיל. המאירי אומר זה כמו עמוד, כמו בעמוד משמש לכתף, גם נושא של גומה משמש לכתף, כגון שנוח לרדת בו. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לעוד דין מעניין מאוד. אומרת הגמרא, מה יהיה? זה עכשיו אנחנו נדבר על דבר כזה. יש לי חבילת תקנים לסוכות, קשה לי לסחוב את זה, מה אני עושה? אני אף פעם לא מרים אותו, קשה לי. אני ברשות הרבים מטלטל אותו על ידי שאני מרים צד אחד, זוקף אותו, מניח. אין רגע שכל החפץ למעלה. אז באמת אם אני אגרור, אז יהיה חייב ברשות הרבים, כמו שנראה. אם אני אגלגל, גם יהיה חייב. אבל אם אתה עושה פעולה כזאת, נראה עכשיו את הגמרא שמדברת, תיארנו את הסיורים, יהיה לנו קל. אמר רב יהודה, אם כן ראינו חילוק שרבה אומר, תשמיש על ידי הדחק, הילוך על ידי הדחק. אמר רב יהודה, היי זירזה דקני, זירזה דקני, חבילת קנים, רמה וזקפי, רמה וזקפי, מה זה רמה? הרים, הרים וזקף, השכיב, הרים וזקף, רמה וזקפי, לא מחייב עד העקר לי, הוא לא יחייב עד שעוקר. מעניין, הוא שואל תוסות, למה? מה החידוש? בטח, הוא לא, למעשה, הוא לא עשה כאן הרמה, הוא לא עשה הגבעה, הוא לא העביר 400. תראו, התוסות, אימא, מה יקרה? מה שלא? פשיטה זה לא מחייב, כבר זה לא עקר, ועוד מה שהיה חכם מילתא, מה פתאום הוא הכניס כאן את העניין פתאום של חבילת קנים? מה הקשר? יש לומר, זה כמה שנה דף, אגב, זה דרך לא הוליכם בעניין זה, מה ראינו? שלמשל, עמוד ברשות הרבים, אם הוא 9, הרגילות של האנשים הופכת אותו לרשות הרבים. אז גם כאן, זה בדרך כלל חבילת קנים מכבדה, אדם לא סוחב אותה, לא לבזבז אנרגיה, הוא מעדיף לעשות את זה בצורה כזאת, וכמה שנה, אף אגב, זה דרך להוליכה מיין זה, שאינם קלים לנוסם, והווי כמו עמוד לכתף, דמרינה לאל וחייב, אפילו אחי, פטור משום דלאלה עיר בכיתוף, עמוד 9, ראש רבים ורבים מחטפים עליו, נקת לאחר. ודווקא רם, או עכשיו הוא אומר חידוש, דווקא בצורה כזאת, רמה וזקפי, דכשאיני הראשו אחד חוץ לדלת אמות, עדיין ראשו השני מונח בתור דלת אמות. הרי מה יקרה? הוא הולך זוקף, עכשיו שהוא מגיע סוף 400, הראש שלו כבר בחוץ, אבל בינתיים שר החבילה בפנים, וכשחזר משלי ראשו חוץ לדלת עדיין אינו מתחייב דווי כמגרר החפץ עד שהוציא ראש החפץ חוץ ל-400, והניחו דף על פי שחוזר ומושכו לחוץ, פטור שלא נעשה את המלאכה בבת אחת. אבל כאן חידוש, לכאורה לפי העיקרון הזה מי שגורר חבילת קנים גם היה צריך להיות פטור, כי הוא לא מרים בכלל את הכל, הוא גורר, אומר לו זה חייב, למה? אבל מגרר אומר תוסעות זירזה דקן בת אחת עד זכות דלמות ומושות אחרים ושות רבים חייב גנמרינן בגונב כיס בשבת, היה מגרר ויוצא פטור משום איסור שבת, איסור גניבה בהם כחד שמה בדין שקמל בדירה במנה, לא ניכנס לזה, אבל עניין הגרירה מפני שאין רגע הפסקה בחבילת קנים, אתה מניח ומרים, כאן הגרירה היא בבת אחת. ואומר ידע, אם מגלגל גלגול חבית, כאן הוא לא מגלגל. אמרתי דבר אחד, זה נקרא זקיף קני, זקיף קני. יש דבר שני גורר, דבר שלישי מגלגל.
מגלגל, זה לא דבר כמו שמגלגל האורך.
בדיוק, אז זה מה שהוא אומר עכשיו. מה שאתה אומר, זה תוספות בסוף. אומר רי, ואומר רי שהיא... זוקף לא, זוקף אין רגע...
לא, לא זוקף. הרב אמר שמגלגל האורך...
אמרנו ככה, שאם הוא מושך, זה חייב. נתחיל לפי הסדר, זוקף משקיב פטור. למה? אין רגע. עכשיו, מושך חייב. מגלגל גם חייב.
המגלגל הזה, הרב אומר חייב.
כן.
מה זה שונה מהגלגול האורך?
שהוא אומר זוקף. כי שמה זה ברצף אחד, זה כמו מושך. הוא מגלגל אותו ברצף אחד, כמו כדור שמתגלגל. אז הרצף, תראה בפנים, התוספות והתוספות, אומר לי, דאי מגלגל חבית 400 שרבים, או משות היחיד או שרבים חייב, דאבי כמו מגרר, דאי נונח. תוספות הרגיש את השאלה שלך. אבל מגלגל תיבה שהיא מרובעת, או נפקמין היפה, מגלגל תיבה שהיא מרובעת, אז זה כמו שאתה אומר, יונתן, פטור דאבי כמו רמה, וזה רק ודאי אפשר לדרך, זכית להרגשת תוספות. כלומר, אם הוא ייקח באמת משהו ריבוע. לא, הוא... כן, מרים ומשקיב, מרים ומשקיב. כלומר, יש בעצם שלושה מצבים. חבילת קנים שאתה מרים ומשקיב. חבילת קנים שאתה מושך, אז זה כבר חייב. חבילה עגולה שאתה מגלגל, גם אתה חייב. אומר תוספות, למה? כי אין רגע שאתה מפסיק לגלגל אותו. אבל באמת, אם תגלגל חבית מרובעת, ארגז מרובע, אז זה דומה באמת לרמה וזקפי, רמה וזקפי, כי הוא לא הולך בבת אחת, אתה הופך אותו, אתה צריך עוד פעם, כל פעם עוד פעם. זה כמו רמה וזקפי.
אבל רבית, תגידו לך, תקרא
יותר רשות בפני עצמה. אז אם זה בגודל של רשות, אז זה כבר משהו אחר. אז הגענו לעניין שרשויות לא נחשבות של הוצאה. יפה, צריך להדגיש את זה. הלאה, עכשיו נכנסים כאן לקטע שהוא נראה מסובך, ננסה לפשט אותו ונראה. איסקופה, הנה יהודי שלמד כל הסוגיה, הוא יגיד לנו את הציור על הלוח. כל האיסקופה, חצון לפנים. טוב, בסדר. אם מישהו היה יכול לצייר את זה, זה היה עוזר לי הרבה. טוב, ננסה...
עכשיו את רק מוכיחה את מה שחפוצחיים אומר, שהפער בחלל שבת שומר שבת כחוט השערה.
מה זה? חוט השערה.
כחוט השערה.
יפה, הערה נכונה של רבינות. אנחנו רואים כאן, לכאורה זה אפשר להגיד סברה כזאת, סברה כזאת, והגבול הוא, עשית מלאכה או לא? כאן זה דאורייתא, זה לא דרבנן.
הרב הספיק לעיין בספר שאתמול הביא...
ראיתי, לא את הכל.
דוגמאות ש...
לא, על זה לא. היה באמת חפר תבור באמצע, זאת אומרת, בית שאין בו עשרה, זה חקק בפנים, הייתה שם דוגמה, אבל זה פחות משמעותי. אני לא עברתי על כל הספר, אבל בדף שציינת, זה היה רלוונטי. טוב, יש כאן עוד דברים שאולי מופיעים שם. מה שקשור לעירובי נמצא שם. עכשיו הוא בא לאסקופה. אתם זוכרים את הברייתא הארוכה, מה זה קרמלית ומה זה רשות הרבים? ושם בעצם כל המהלך של הדפים עד תחילת עמוד הבא, ותת עמוד ב', באים לבאר את הברייתא הזאת, קטע קטע. עכשיו באנו לקטע שמדבר על אסקופה. אמר מה? אדם עומד על האסקופה, ראינו, עומד על האסקופה. מה זה אסקופה? זה מין מפתן כזה. אדם עומד על האסקופה, נוטל מבעל הבית ונותן לו. נוטל מעני ונותן לו. מה פירוש? אסקופה זה פתח הבית, איזה, אבל איננה רשות היחיד, מסתומת. אז מותר לו לעשות פעולה כזאת, לקחת מבעל הבית ולהשאיר על האסקופה, או לקחת מהאסקופה לתת לבעל הבית, או לקחת מהאסקופה להוציא לרשות הרבים, או שהעני נותן לו לאסקופה. מדוע? הגמרא תשאל, האסקופה הזאת מה היא? שלוש אפשרויות, רשות היחיד, רשות הרבים וקרמלית, או מקום פטור. בוא נראה, בעצם ארבע אפשרויות. אז הגמרא אומרת, האסקופה הזאת שאתה אומר שאפשר מרשות היחיד לתת לתוכה, ומרשות הרבים לתת לתוכה וההפך, אבל בתנאי שלא תעשה את כל המהלך, מה מדובר כאן? בואו נראה בפנים. אמר מר, אדם אומר לאסקופה, נוטל מבעל הבית ונותן לו. נוטל מעני, אני תמיד זה רשות הרבים ונותן לו. אי, אסקופה, מהי? האסקופה הזאת, מהי בדיוק? היא לימה, אם תגיד שהאסקופה הזאת, מה הוא אומר בתוספות ישנים? טוב. כן. אילי מה אסקופה דרשות הרבים נוטל מבעל הבית? אם האסקופה יש לה דין של רשות הרבים, מה שייך שהאיש בתוך הבית יכול להוציא לו? המפיק מרשות היחיד לרשות הרבים? אלא אסקופת רשות היחיד. אלא מה מדובר כאן? שזה רשות היחיד, אז קשה מהמשפט השני, שאני נותן לזה שעומד באסקופה, זה גם אסור. אם זה רשות היחיד, איך אתה נותן אני דבר מרשות הרבים לתור רשות היחיד? נוטל מן העני שזה רשות הרבים, הכמאייל, מה זה מאייל מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד? אלא אומרת הגמרא אפשרות ג', הסקופת קרמלית. אז גם כן, לקרמלית אסור לך תחילה להוציא מרשות היחיד ולא מרשות הרבים לקרמלית. נכון, מדאורייתא זה מותר, אבל חז"ל גזרו. בדיעבד אם עשה, אז לא עבר איסור דאורייתא ברור. אז אם כן, אלא הסקופת הקרמלית, אז למה כתוב לכתחילה, נוטל ונותן, לכתחילה סוף סוף איסור עמי העיקה? אלא הסקופת מקום פטור. אומרת הגמרא, מדובר כאן על הסקופת מקום פטור. תראו שתי שורות אחרונות ברש"י, מקום שאין בו ארבע על ארבע, הוא מקום מסוים שיש לו ראש רחב קצת וגבוה ג' ועומד סמוך, אם הוא פחות מג' הוא בטל לרשות הרבים או לרשות היחיד. ועומד סמוך לרשות היחיד ולרשות הרבים, ואך אם מוקים לה בעירובין בגבוה ג', יכול להיות שזה יופיע כן בטבלאות שם. יפה, אז הוא אומר מה הפתרון כזה רשות היחיד. עכשיו, שזה מקום טוב. בואו ננסה לראות.
זה ברור שבסופו של יום האפשרות היחידה שבעצם אדם לא יחייב על נתונים האלה זה רק כזה מקום טוב.
זה באמת נעיר כאן תוספות ישנים. נעיר כאן הערה א', אני לא רוצה להתעכב, אבל לכאורה הגמרא רוצה להרוויח, לפעמים אם הולכת על מהלכים, כן, על מהלכים להזכיר את היסודות כדי לדיון הבא. אז אומרת הגמרא, מקום פטור, אוקיי, אני מקבל את זה. בואו נבדוק לאור זה את כל מה שנאמר כאן. אומרת הגמרא, אלא מדברים כאן מקום פטור. איך? כגון דלית בדלת על דלת, הסקופה אין לה מרחב של ארבע טפחים על ארבע טפחים. למה? כי אם יש לה, אז זה כבר קרמלית. אז זה כבר לא מקום פטור. אם זה פחות מג' אז זה בטל רשות הרבים. אם זה מעל ג' זה קרמלית, אם יש ארבע על ארבע. וחייאת כמו מה שכאשר בא רב דימי בשם בא לבבל ואמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו דלת דלת טפחים, מותר לבני רשות היחיד ובני רשות הרבים בכתף עליו. ובלבד שלא יחליפו, בתנאי שלא יעשו את כל המהלך. מדאורייתא יש פטנט איך להוציא מהבית לרשות הרבים. תוציא חפץ רשות הרבים, היחיד, תשים אותו רגע על המקום פטור, תעקור ממקום הפטור, תוציא החוצה. זה מותר מדאורייתא. למה? לא עשית לא הוצאה ולא הכנסה שום דבר. אלא כיוון שחכמים אמרו, אם תעשה דבר כזה שהוא מותר, אנשים כבר יעשו גם בלי מקום פטור. יעשו כבר בערך. יגידו, ראיתי הרב הוציא את הקיגל מהבית שלו, רשות הרבים, אין בכלל עירוב רשות הרבים. הסימן שזה מותר. גם אני עושה את זה. אבל הרב השתמש במקום פטור. כדי למחוק את זה אמרו, מותר לך להוציא למקום הפטור, לעצור שם, זהו. אבל אם תעשה פטנט, כמו שזה מותר לך תחילה, להוציא לכאן תחנת ביניים, אחר כך להוציא לכאן, זה כבר אסרו. ובמד שלא יחליפו, אמר מר, ובמד שלא יטול מבעל הבית ונותן לעני, מעני ונותן לבעל הבית ונתן, נתן שלושתם פטורים. כן? לימה תבת תיופתא דרבה, לכאורה, מה הוא עשה? שאם הוא עשה תהליך של רשות היחיד, מקום פטור, רשות הרבים, אסור לעשות את זה. אבל מי היה שותף? כאן שלושה אנשים. אני, עשיר, וזה שעומד באיסקופה. אז בעצם שלושתם פטורים. למה? מפני שהם לא עשו מלאכה. זה מקום פטור, אפילו אין בזה גזרה דרבנן מבחינת ה... גזרה דרבנן יש. אבל אין כאן שום איסור, כיוון שזה עבר תחנת ביניים. אז הוא שואל אותו... בוא נשאל אותך, מה יהיה אם אדם לוקח חפץ, הולך ברחוב, מעל, מעביר אותו 400 או מיד ליד, ולא בתוך יוד, אלא מעל יוד. בוא, אז הוא רוצה להגיד, רגע, מעל יוד ברשות הרבים, זה מקום פטור, אז אולי, בכל אופן, זה צריך היה להיות שלא, אולי אסור לעשות את זה, גזרה חמים, אבל לחייב אותו, של חז ושלום שחייב חטאת בתור איסור תורה, לכאורה לפי הפרינציפ שאתה דיברת על מקום פטור, שאף אחד משלושתם לא חייב, גם כאן היה צריך להיות כך. לימת ותופתא דרבה, דאמר רב, המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים, אז אם הוא מעביר את זה רגיל, חייב, ברור. אף על פי שהעבירו דרך עליו, מה זה דרך עליו? אומר רש"י בראש העמוד דף ת', שיגביאו למעלה מיוד, דלה שליט באוויר רשות הרבים, הרי מעל יוד אין אוויר רשות הרבים, ועם ממקום טור, כן? חייב.
כמה זה יוד
פחים? 80 סנטימטר למידות שאנחנו מודדים, חזון איש 9.6, 96 סנטימטר. כערך מטר. אז לכאורה, הרי הוא אוויר דרך חייב, למה? כן, אומרת הגמרא, אז לכאורה היה צריך להיות רבה, למה אתה מחייב? הרי העביר את זה במקום פטור, עונה הגמרא, יש הבדל בין שני המקרים. אתם נח, אתם לא נח, אך הנח. איפה? כשאתה מעביר דרך עליו, זה לא נח, זה עבר דרך מקום פטור. אבל זה כמו המקרה שאדם עובר מחנות לכיכר העיר דרך הסתיו. שזה מקום קרמלית. שם ראינו מחלוקת רמר וחכמים מזה שם. כי אין, זה במהלך אחד, אתה לא עצרת. לכן זה משהו אחר. רש"י אומר, חייב כעדר ענף, כעד דרך מקום פטור הזל. לא נח במקום פטור, ואבל להכירם שאומר הנחה בשעות הרבים. אך הנח במקום פטור ביד העומד על האיסקופה. היה כאן לא רק מנוחה, זה עבר לאדם אחר, ואדם אחר עשה מהלך נוסף. אז לכן אין להקשות על רבה בעניין הזה.
אבל בדרך כלל ברגע שהפעולה נעשית על ידי שני אנשים, יותר מהדברים זה עניין שעושה חצי פעולה, אז לא חייב בכל מקרה.
זאת אומרת, המקרה הזה הוא שונה לגמרי. הנקודה תהיה, אפילו שלא היה, הרעיון הוא גם אם אין שלושה אנשים, אלא הוא בעצמו הוציא, פשוט היחיד שם על המקום פתור. שם אותו, עכשיו הוא יוצא, מרים את זה מקום הפטור והולך שם החוצה. אותו בן אדם, זה אותו דין.
זה היה מנטרל את כל האיסור בכלל. מעל מטר, כל אחד סוחב משהו, נגיד, בתיק כצד, מעל מטר, ויכול ללכת עם זה כמה שאתה רוצה. מבטל את כל האיסור.
אם הוא נוסע למעלה?
כן.
זהו, זה דיון נוסף. כי לכאורה,
כל
בן אדם שהוא לא מטר צוונצי, אז כל מה שהוא סוחב, תמיד זה יהיה, היד אולי תהיה יותר מעליות. מספיק שהוא שם, כמו שאתה אומר, על הכתף, זה יהיה תמיד מעליות. אבל כאן, כשגופו, זה מונח על גופו, יש כאן הבדל, כאן אתה מעביר את החפץ, הגוף עומד. זה הנקודה. אם הוא הולך, אז כל הגוף נחשב כיחידה אחת. אתה לא בא ואומר, כיוון שהבן אדם הזה 2 מטר, אז הידיים שלו מעל מטר. כשהוא הולך, אז הרגליים שלו על הארץ, זה כאילו...
אבל הוא לא מטטט את הרגליים, הוא מטטט את התקצב.
לא, אז הוא אומר, נכון. אז זה מה שהוא אומר, כאן מדובר שהעביר דרך עליו. הוא עומד על מקום אחד. אז מצד הגוף, אין כאן תנועה. רק הידיים, והידיים עובדות על מעל 10 טווחים. זה כאן הנקודה.
העניין של הנח לא נח. אני זוכר שהיה סוגיה שהיה מדבר על זריקה באוויר מצד אחד של רחוב לצד אחר של רחוב.
זה דין של זריקה שלומדים ממושיט. זה סוגיה נוספת.
לא, אבל שם דיברנו על זה.
קלוטה כמשונך.
כאילו זה נח ברסות.
זה שיטת רבי עקיבא, לא כולם מסכימים. קלוטה כמשונך. אז אתה שואל לפי רבי עקיבא. אבל יש זריקה, זה נושא נפרד, כי זריקה נלמדת ממושיט שהיה במשכן. כאן זה נושא אחר, כן? אתה צריך כל דבר, כל הגדרה היא הגדרה. עכשיו אנחנו, אם הזכרת הגדרות, יש דברים בשבת, כמו שאמרת קודם, רבי נתן אייפשיץ כתב בספרו, מי שלא לומד את הלכות שבת, מביא אותו המשנה ברורה. חזקה עליו שהוא כל שבת עובר כמה איסורים, חז ושלום. אמנם בשוגג, אבל זה שוגג לא מוצדק. תשב תלמד, תלמד הלכות שבת. על שולחן שבת תלמד, שמירת שבת כהלכתה, כל יום משהו. אחרי שנלמד כאן הלכות שבת יהיה לנו קל. למשל, יש מושג לבוד. לבוד לא שייך רק לשבת. מה זה לבוד? בסוכה, כל דבר שמרחק בינו לבין השני פחות מג' טפחים, לבוד. יש עוד מושג שכבר נתקלנו, פי תקרא יורד וסתם. גוד עסיק מחיצתה, גוד אחית מחיצתה. כל זה יסודות של אכל משה מסיני. כלומר, אני מחשיב כאן את שפת הגג, כאילו אני ממשיך אותו למטה, ולפעמים אני ממשיך אותו למעלה. הגדרות כאילו שהן וירטואליות, הן יוצרות מצב הלכתי. על זה נראה עכשיו. אני אשתדל, כי הקטע הזה, באמת אפשר להסביר אותו יותר שיטות ראשונים שונות, אבל ננסה לעבור, כי אנחנו רוצים להספיק את הדף שלנו. אחרים אומרים, ציטוט מהברייתא, הסקופה משמשת שתי רשויות. בזמן שהפתח פתוח, לפעמים הסקופה הזאת היא דו שימושי. אם זה עומד ליד פתח הבית, מצד הזה רשות הרבים כאן בית, אם הפתח פתוח, זה הופך להיות רשות היחיד. בזמן שהפתח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. אם הפתח הוא נעול, אז הופך להיות כלחוץ.
אפשר לקרוא לאסקופה סף של הדלת.
סף, כן, בתנאי שהוא לא גדול 4 אמות וגבוה יהיו טפחים. כי אז הוא רשות לעצמו, רשות היחיד. ואף על גב דלית ללחי. אנחנו בדרך כלל אומרים כל מבוי שיש לו 3 קירות, כדי לטלטל בתוכו, מדאורייתא זה רשות היחיד. למרות שרשות היחיד צריך 4 קירות, אבל ב3 קירות כולם יודעים שזה גם נחשב, לא לכל הדברים, כן? אבל זה כבר רשות היחיד מדאורייתא. אבל כיוון שזה דומה לרשות הרבים, המבוי, אמרו חכמים להתיר לטלטל בתוכו, תעשה לחי או קורה. מה זה? לחי זה עמוד של 10 טפחים, רוחב כלשהו, קורם עובר מצד קיר לצד קיר. אם למשל זה המבוי, אוקיי? זה המבוי. אז יש לנו כאן תקרה, 2 קירות, וכאן עוד קיר. אז כדי שיהיה מותר לטלטל בתוכו, בעצם מדאורייתא מותר, זה רשות היחיד. עושים כאן לחי, זה עמוד 10 טפחים, רוחב כלשהו, או קורה. שם כאן קורה מצד קיר קצת שיר, וזה כאילו להזכיר לבן אדם, אל תחשוב שאם אתה מטלטל במבוי, אתה תטלטל גם ברחוב, למרות שהרבה אנשים הולכים שם. אלא יש הבדל, זה רשות היחיד, זה תזכורת כזאת. אז הוא אומר, סקופה משמש שתי רשויות, זה זמן שהפתח פתוח לפנים, פתח נעול כנחות, אף על גב דלית ללכי. שואלת הגמרא, אף על גב שבלי לכי? ואמר רב חמא בר גורי אמר רב, תוך הפתח צריך לכי אחר להתירו. כלומר, תוך הפתח של מבוי צריך לכי אחר להתירו. וכי תימא דלית בדלת על דלת, אז ממילא, כיוון שאין בו ארבע על ארבע, אז לא צריך לכי, כי לכי עוזר רק, לכי רק עם הגודל שלו ארבע על ארבע. ואמר רב חמא בר גורי אמר רב, תוך הפתח, אף על פי שאין בו דלת על דלת, צריך לכי אחר להתירו. אמר רב, בתור פתח יש לו דין מיוחד. אמר רב יהודה אמר רב, אחא באיסקופת מבוי עסקינן, חציו מקורה וחציו שאינו מקורה, וקירויו כלפי פנים. האיסקופת המבוי היא חצי, חצי מקורה וחצי לא מקורה, וקירויו כלפי פנים. פתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. נראה כאן רש"י מחר בשעה 3:15, 3:20, 3:20 בעזרת השם. אנחנו עכשיו עוברים לקטעים היותר פשוטים. אומר רש"י, נראה, אחא באיסקופת מבוי עסקינן, כדי כמרת, אבל לא במבוי שכשרו בלכי, אלא במבוי שכשרו בקורה, וקורת המבוי שיעור רוחבה טפח, פרק עמד עירובין, והסקופה ואובי הפתח מסתם הרחבים הם, נמצאת חציו, חציו של אובי הפתח מקורה, וחציו אינו מקורה, כגון שהניח הקורה כלפי פנים לצד המבוי, ילקח פתח פתוח כלפנים מחוד החיצון של הקורה, ולפנים וסבר לה, כמאן דאמר, מותר להשתמש תחת הקורה, או משום טעם היכר מלבר, כמפרש פלוקטיו, כיוון שכולו להיכר, אז כבר מותר להשתמש עד סוף הקורה, כמפרש פלוקטיו בעירובין, אם משום דקורה, משום מחיצה. דאמרינן, מה שאמרנו קודם, הלכה למשה מסיני, שהקורה הזאת יוצרת כאילו פי תקרה יורד וסותם. חודה חיצון יורד סותם. פתח נעול והדלת שוקף בפני הסקופה הפנימית, וכל הסקופה חוץ לדלת כלחוץ, ואפילו תחת הקורה, כיוון שנסתם המבוי, בטלה לקורה וליקה למימה יורד וסותם. לכל מחיצה שאין לה, אין בין חלל המחיצות ד' אינה מחיצות, לא שייך התורת גוד אחית. כלומר, אם הדלת נעולה, אתה לא יכול להשתמש בקורה כהורדת מחיצה, כי אין לה דלת. ולאחי לא הוקמה בסקופת בית, זה סתם בית פתח שלו, יש לו משקוף מלמעלה. נמצא ובי הפתח, כולו מקורה, ואפילו פתח נעול, אמרינו יורד סותם שרש בחלל, ובי דלת מן הדלת לסתימת פתיקה, והוא הדין דמצי להוקמה כולו מקורה, אלא שאין ברוחב וביו דלת, אלא משום זה סתם ובי החומה, אינו פחות מדלת. אז אם כן, אומר רבשי, לעולם בסקופת בית עסקינן. כן? וכגון שקירה בשתי קורות, מה שהוא עשה כאן, היינו צריכים דוגמה לצייר. יש לנו דין כזה,
אצלו יש ציורים, לא?
יש כאן ציור? יש כאן ציור? איסקופ איך?
רק ציור של לכי בתור הפתח.
מה יש בעמוד השני שם? או, אפשר לראות כאן. הרעיון הוא כזה, אני מבין, יש שני פלטות, שפלטה לא צמודה אחת לשנייה. כל אחת מהן, אין בה, יש, הוא משקיב את שתי הפלטות במרחק פחות מג' טפחים. אז יש כאן לבוד. אוקיי, יש לבוד. אז אחרי שיש לבוד, יש לנו דלת שטח גדול. אז אם זה נסגר, אז ברגע שזה נסגר, אתה לא יכול לחשיב לבוד. אם למשל הדלת יושב על השטח שבו אין לנו פלטה, כאן פלטה נגיד שלושה טפחים, וכאן פלטה שלושה טפחים. עכשיו, מתחת כאן יש דלת. אם הוא נעול, הוא תקע את כל העסק הזה, מפני שזה מנותק מזה. אתה לא יכול להגיד לבוד כשהדלת נעולה למטה. אם זה פתוח, אתה אומר לבוד. אבל ברגע שיש כאן בדיוק במקום החיבור, איפה שיש שטח פנוי אתה לא יכול לחבר אותם. אז לכן, אם זה פתח נעול, אז אין לך כאן שטח של דלת על דלת. זה מה שהוא אומר כאן. רבת עולה בסקופה דלת, כגון שקירה בשתי קורות שאין בו ארבע, ואין בזו ארבע ואין בזו ארבע. כל אחד נגיד שלושה טפחים. אז, כן? ודלת באמצע. פתח פתוח כלפנים. אם הפתח פתוח, אז הדלת הפכה להיות מהצד. עכשיו מה יש? פלטה? פלטה ביניהם חלל של פחות משלושה טפחים. מה הדין בשלושה טפחים? לבוד. אז זה חיבר את התקרה לשטח, ואז אתה יכול להגיד, פי תקרה יורד וסותם, אז זה יכול לטלטל. אבל אם הפתח נעול, הוא מנתק את הקורה הזאת מהקורה הזאת, ובכל אחת מהם אין שלושה. אי אפשר להגיד, פי תקרה יורד וסותם. טוב. אומרת הגמרא, ואם הייתה אסקופה גבוהה יוד רחבה, דלת הרי זה רשות לעצמה. מה זה? רשות היחיד. אם האסקופה גבוהה יוד רחבה ארבע, רשות היחיד. אבל רגע, מותר להוציא מהבית למקום הזה? לכאורה כן. למה? זה רשות היחיד, זה רשות היחיד. אם זה, אומרים הפוסקים, אם זה אותו בעל בית, זה האסקופה שלו, מותר. אבל אם זה ששני אנשים, אנחנו מחמירים מדי רבנן שלא להוציא בצורה פשוטה. נראה את זה בפנים.
אם לא מתקרב לאפס, קצה הוא שווה 60 ריבו. מה זה שני בעלי בית? שני אנשים.
פשוט היחיד.
לא משנה, דובר, אם שני בעלי בית שהם למעשה, כאילו יושב שני בעלים בבית אחד, יש...
זה כמו עירובי חצרות. הרעיון של עירובי חצרות, שבאותו חצר, למרות שזה רשות היחיד, אי אפשר להוציא מהבית לחצר או מבית לבית. צריך עירוב. כלומר, מדאורייתא אתה צודק, מדאורייתא אין כאן שום בעיה. אין שום בעיה. אבל כאן יש איזה מין גזרה. בואו נראה. אומרת הגמרא, אם הייתה אסקופה גבוהה י' רחבה ד', הרי זה רשות לעצמה. מסיילי, מה זה רשות לעצמה? רשי, ואין מטלטלים בה אפילו מהבית, אף אגב, זה שניהם רשות היחיד. אז צריך להגיד שמדובר כאן שזה ששני אנשים שונים, כן? מסייל לרב יצרה ורב דימי, דמה רב יצרה ורב דימי, אומר הרב מאיר, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות עם רשות אחת, כגון עמוד ברשות היחיד, נגיד בחצר יש עמוד, מה זה החצר רשות היחיד? היא סגורה עם קירות. העמוד הוא גם רשות היחיד, כגון שגבוה יוד ויש לו דלת על דלת. עמוד רשות היחיד גבוה יוד ורחב דלת, אסור לכתף עליו. אתם שומעים? אסור לכתף עליו? גזרה משום תל ברשות הרבים. יגיד בן אדם, אם אני מכתף בחצר, אני גם מכתף ברחוב. כי בדרך כלל גובה תת זה לא רשות הרבים, זה נקרא קרמלית. כי מה זה רשות הרבים? שטח שעוברים רחב 18, עד ג' טפחים הוא בתל לרשות הרבים, זה נקרא לבות. מג' ועד תת זה נקרא מקום פטור. מתת
זה
קרמלית. את זה, לא.
זה
היה. אם יש דלת על דלת, זה נקרא קרמלית. אם אין גימל על גימל, אז מי דלת ומעלה? זאת אומרת, אם אין שלושה, ארבעה על ארבעה טפחים, אז מי שלושה טפחים ומעלה זה מקום פטור? אם יש, זה קרמלית. אם יש ארבעה על ארבע, מי גימל ועד העשר זה נקרא קרמלית. מעל זה אין לא קרמלית או שעוד. כאן חידשו, אם זה עמוד שמכתפים בו, אז התת הופך להיות רשות הרבים. אוקיי, אז הוא בא ואומר, אם תתיר ברשות היחיד לעשות טכניקה כזאת, אנשים יעשו את זה גם ברשות הרבים. זה מה שאומר. דעה ברשות הרבים, כך יהיו בדאורייתא, לכן גזרו.
העניין של
העירוב
רשויות שהזכיר קודם, ינון, היום כולם גרים בדירות, אז יש את הרשות היחיד הפרטית שלך, ויש את הרשות היחיד של חדר המדרגות, שזה משותף
נכון. לכולם. צריך לעשות עירוב תחומים, עירוב חצרות.
זאת אומרת, אם אני מוציא את השקית זבל מהבית החוצה לחדר המדרגות,
אז אתה צריך עירוב.
אני צריך עירוב.
איפה העירוב? בבית הכנסת שלכם יש עירוב, עירוב חצרות.
במה זה
מתבטא, הוא חצרות? איזה, אני לא יודע, ברוב בתי הכנסת שמים מצה פעם בשנה, והרב מקנה את זה לכולם. זה לא כמו עירוב תבשילים שכל אחד צריך לעשות. גם שם הרב עושה תנאי
שם. לא, אבל עירוב תבשילים, אני מבין שזה שני תבשילים שכאילו...
לא, לא, גם כאן, זה גם משהו סמלי. כי הכל לרבנן.
במצע הזו ש...
שאתה משותף בה. דרך המצע, הרב יקרא לך. הבעיה אם גרים שם חילונים שלא שומרים שבת, זה סוגיה מסובכת.
הרב, אם יש עירוב לשכונה עצמה, אז אני חושב לרוב חצרות.
זה לא קשור לעירוב.
לא,
לא, זה לא עוזר.
שוב, המצה הזו, התבשיל שיושב בבית הכנסת, זה עושה עירוב, עירוב חצרות?
כן,
עירוב. בתושבי השכונה?
כן, כן. משהו סמלי. הרב מקנה את המצה לכל החבר'ה. אז עכשיו אנחנו...
זה נמצא ברשות... משותפת אומנם בית הכנסת, אבל יש הרבה רשויות מבית הכנסת עד הדלת הפרטית שלי.
לא אכפת לי, זהו. זה יוצר את ה... אתה מבין, אם זה היה דאורייתא, כל השאלות שלך רלוונטיות. כאן רצו רק סימן היכר, שאדם יזכור, לא יגיד, רגע, בחדר המדרגות אני גר בבניין של 58 קומות, יש שם קרוב ל-2,000 משפחות, אז זה רשות הרבים, אז אני גם ברחוב אתלתל. היום זה ברור, היום יכול להיות בניין, כמו כל קריאת משה בשני בניינים רבי קומות, שאני יודע כמה קומות, 80 קומות.
לא, אבל אני
כל קריאת שמוע...
אני רוצה להבין את המהות של העירוב.
זה תזכורת, תזכורת.
לא, בעירוב תבשילין יש פה...
בסדר, תעזוב עירוב תבשילין.
תבשילין זה, זה שני תבשילין שבו אני התחלתי את ההכנה לשבת ליום טוב.
מיום טוב לשבת.
מיום חול כבר לכיוון שבת.
זאת אומרת, הכנת את היום טוב שאתה התחלת לבשל מחול, ואתה ממשיך...
לשבת, שביום טוב...
סימן היכר, סימן היכר.
אז עירבתי כבר את ההכנה, מה שנקרא. עכשיו, בעירוב של רשויות...
צריך שותפות.
אני צריך להיות שותף עם כל החצרות,
דבר מסוים
במשהו סמלי בנדלן לא בתבשיל זה לא מסתדר לי איך המצה פותרת את הבעיה
בגלל שחזל אומרים לך בעצם לא צריך כלום קח את הקיגל שלך תביא לשכן שלך כמה שאתה רוצה מדאורייתא אבל אנחנו בגלל חששות שמכאן יבואו אנשים להסיק מסקנות אומרים תעשה תזכורת והתזכורת שתקנו חכמים לנושא של טיטול מבית לבית, זה עירוב חצרות. מה זה עירוב חצרות? אחת, שתיים. אז היום סידרו את הסידור הזה. בעצם כל ועד בית היה צריך לעשות אחד מהבתים להכין כל שבת, או משהו קיים, מציאות וכן דבר. טוב, בואו נמשיך. אני מבין את
ה... אגב, אני לא בטוח שיש בו יצחק...
אז יש...
אני אבדוק את זה.
כן.
לא מכיר את זה. אני אשאל את הרב.
כמעט. בכל, אז יש באחד יעקב, הוא מקנה לכל השכונה. כן, בטח. הנה, בקריית שמואל, איפה שהיינו גרים, היה שם קבוע, עשו מסגרת סגורה עם זכוכית, שלא יבואו כל מיני אטומה, ושמו, כל שנה היו מחריפים את המצה. כן, הלאה. טוב, אומרת הגמרא. מסייל רב דימי, דם הרב יצחק רב דימי אומר, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות ומרשות אחת, גאון עמוד של יוד רחב ד', אסור לכתב גזירה שום תל ברשות הרבים. אומר תוספות, אומר רי, לכאורה, מה יהיה אם יש לך קומה א', קומה ב', אתה צריך גם לעשות. זה מבית לעלייה, לא עשה רב מהר לתתה, זה לא יבוא לתתה, כך רשות הרבים לעלייה. דמין קרמי מחיצת, ולא טעון שבאחיה. דווקא תלו שהוא יחיד, גזר עתו תלו שהוא תרבים, דלק המחיצות. וריש כל גגות, וריש לא אמר רב מאיר, אלא כגון עמוד ועמת הריחיים. כלומר, אם זה של אותו אדם, בעמוד גזרו, בבתים לא גזרו. זה טוב, כאן הוא מראה לך את ההבדלים. הכל עניין אופטי, איך אדם טועה. משנה, דף תת עמוד ב' נלמד עוד טיפה. לא יישב אדם, יש כאן עכשיו דבר, מדברים בכלל לא על שבת, אפילו על חול. אוקיי? עכשיו תראו דבר מעניין. למה המשנה הזאת מופיעה? יש שני הסברים. אחד, כי המשנה הבאה מתחילה, הפרק שלנו דיבר על הוצאה והכנסה וכל התולדות שלו. שלב ב' בפרק מתחיל לדבר הכנות השבת. מה לא יעשה אדם ערב שבת כדי שלא ייגרר לשבת. אז משהו ביניים הכניס עוד דבר שבכל גם כן אסור. לפני תפילת מנחה אל תתחיל סעודות, אל תתחיל להסתפר, אל תתחיל לאבד אורות, כל פעולה מתמשכת שיכול להיות בפנצ'רים, קודם תתפלל אחר כך תעשה וכולי. אז זה בא לפי ההסבר הזה בדרך אגב, אסוציאציה. לפני שאני מתחיל, אני מדבר איתך על הדברים שכל יום צריך להיזהר, לא להימשך. יש הסבר אחר שמדבר שכל זה מהדברים שגזרו, 18 דברים, שהרי סוף הפרק ייגרר לחלק מהגזרות שגזרו, כשבית שמאי רבו על בית הלל גזרו, 18 גזרות, חלק מהם היה בשבת, ובחשבון של הגזרות, גם אלו הגזרות. אז לכן הוא אומר לפני, למרות שהסדר היה צריך להיות תפוך, אבל יש כך רוצים להסביר. בואו נראה את המשנה. יש מנחה גדולה, מנחה קטנה. מה זה מנחה גדולה? זמן הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים, זה מזמן שהשמש נוטה למערב. מתי היא נוטה למערב? דקה אחר חצות, אבל בכל אופן כדי שיהיה מאוד נראה לעין, חצי שעה לוקחים בחשבון. כלומר, 6.5 שעות זמניות של היום, זמן הקרבת קורבן תמיד אפשרי. למעשה היו מקריבים במקדש, שוחטים את קורבן התמיד ב8.5 שעות של היום, ומקריבים אותו, השחיטה, אחר כך חיתוך העבר, מקריבים 9.5 של היום. 9.5 של היום זה זמן מנחה קטנה, זה עיקר זמן מנחה. למה אז היו מקריבים קורבן תמיד של מנחה בין ארבעים? רק מה, בערב פסח שחל להיות ביום שישי, בערב פסח שחל להיות ביום שישי, היו מקדימים כדי להקריב כמה יותר מהר את קורבן הפסח. היו מקדימים, ולכן אנחנו משתמשים גם בזמן היותר גדול, נקרא מנחה גדול. אני אסכם. בעצם מנחה כנגד קורבן תמיד של בן ארבעים. כיוון שקורבן תמיד של ארבעים קשר להקרבה מרגע שהשמש נוטה מערבה, היינו מ6.5 שעות של היום, נגיד היום 12.5, משהו כזה, כזה לא מדויק, צריך לעשות חשבון זמניות. וזמן מנחה קטנה, בפועל מתי היו מקריבים במקדש? 2.5 לפני הלילה, 9.5 שעות של היום. יפה. אז כאן יש לנו כמה הגדרות, מנחה גדולה, מנחה קטנה, סעודה גדולה, סעודה קטנה. סעודה גדולה, אדם נמשך. זמן גדול, וזה זמן קטן. כאן זה 5.5 שעות, וקטנה נשאר רק 2.5 פחות, כי כבר בין השמשות לא.
אבל זה מתא מבחינת
זה לא תפילה יותר גדולה.
אנשים חושבים שכאילו יש עדיפות למנחה גדולה. לא, דווקא
יש בזה עדיפות, נכון. נכון. יש צד אחד שזה עדיף מנחה גדולה. זריזים מקדימים למצוות. כותב הרב טוקצ'ינסקי בהקדמתו לגשר החיים, לאורך ימים טובים, דיני קבורה וכדומה, הוא מביא הבן שלו את סדר פטירתו של אביו זיכרונו לברכה לאורך ימים טובים שלנו, איך הוא נפטר מן העולם, באיזה ממש על פי הדברים שהוא כתב הכל עד השנייה האחרונה. אז הוא כתב שהוא היה מקפיד להתפלל מנחה גדולה. למה? לכאורה הוא אומר, לא ידע אדם מה ילד יום. בוא נהיה אופטימיים, לא ששמה הוא ימות, אפילו לא הרגיש טוב או משהו, פתאום ודאי שאדם נוסע מחוץ העיר, אולי יהיה פנצ'ר באוטובוס, למרות שפי התוכנית אתה מגיע זמן מנחה, פלל. אז הוא היה, אז מצד זריזים, זריזים מקדימים למצוות זה פלוס, מצד שני האיחור זה הזמן מנחה קטן. בואו נראה רק את המשנה לפחות ונראה הלאה, למרות שרצים. מה זה? ביום חול. או, המשנה תדבר על זה. בואו נראה. לא יושב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל. הגמרא תשאל, מנחה, מה שאתה שאלת, בנימין, זה באמת השאלה עכשיו. לא ייכנס עוד דבר, לא ייכנס אדם למרחץ, היום מרחץ זה במקלחת. יש אנשים עושים מקלחת 2 דקות, יש מקלחת 15 דקות. אבל כשנכנסים למרחץ, שם זה היה גם הזעה וגם מקלחת, מים חמים, מים קרים, וזה לא היה פשוט פותח ברז. היום אפילו אתה לא מסובב את הברז, זה מנוף. זה חוסך מים דרך אגב, אבל פעם כדי שיזרום מים צריכים לפתוח ואז מתחיל לזרום, צריך לסגור, אתה סוגר.
צריך לשאול מה...
כן, ודאי. אז אם כן, לא ייכנס גם למרחץ ולא לבורסקי. בורסקי איבוד אורות. איבוד אורות זה מין תהליך שצריך להקפיד עליו, מתמשך הרבה זמן, יכול לקרות פתאום פנצ'ר, ואז הוא פוחד שמה הוא יפסיד, זה הרבה כסף, זה כמויות גדולות, ואז הוא יתאחר מתפלל. ולא לאכול, הוא לא לאכול. לכן בישיבות מתפללים מנחה, מנחה גדולה. למה? שתי סיבות. לא רוצים להרוס את הסדר אחר הצהריים. מתחילים בשלוש, שלוש וחצי, אז עד הלילה, שלא יצטרכו להפסיק למנחה. ודבר שני, אוכלים ארוחת צהריים. אז מה זה ארוחת צהריים? סעודה, לא, מה זה סעודה גדולה? זה ויכוח. נגיד שקוראים לזה סעודה קטנה. יש מחמירים, נראה את הדעות, חמש דעות, להלכה שאפילו סעודה קטנה, לפני מנחה גדולה, גם כן אסור. יש דעה כזאת להלכה. להלכה אנחנו לא פוסקים את זה. אבל בישיבות מרוויחים את זה. אז הוא אומר כאן, ולא, לא לאכול ולא לדין. לפתוח דין לא פותחים בזמן שהגיע זמן מנחה קטנה. אפילו חצי שעה קודם. היינו משש שעות. ואם התחילו, אין מפסיקים. אבל אם התחלת, אין מפסיקים. בתנאי שיש עוד זמן להתפלל מנחה. ומפסיקים, כאן יש לקרות קריאת שמע, ומפסיקים לתפילה. למה? לקריאת שמע, כי זה דאורייתא. אבל לתפילה לא מפסיקים, מפני שאם יש זמן כמובן, מפני שזה דרבנן. לכאורה, הרמב"ן חולק על הרמב"ם, רמב"ם כותב בספר המצוות מצווה ה' ובספר הלכות תפילה, בהלכה א', תפילה היא מדאורייתא. רק זמן התפילה וכו' מספר התפילות לא דאורייתא. כל יום להתפלל זה דאורייתא, והרמב"ן חולק עליו, אומר לא, זה דרבנן, לעובדו בכל ובכם, זה משהו אחר, זה עבודת. עבודת הלב, עבודת הקורבנות. אז הוא, אחד ההוכחות אומר, הנה המשנה הזאת, החילוק שלצורך קריאת שמע מפסיקים כי זה דאורייתא, צורך תפילה, לא. אומר המגילת אסתר ותרץ, אומר, גם לרמב״ם, הרי הרמב״ם רק אומר תפילה אחת ביום דאורייתא, אז אם הוא יתפלל שחרית, מה הופך להיות מנחה? דרבנן. אז גם כן, לכן זה מתאים. טוב, רשי, לא יישב אדם לפני הספר להסתפר, סמוך למנחה, קודם למנחה, עד שיתפלל שמשכח לא יתפלל, ואפילו בכל נמי, ועד אתני אחה, מה זה שייך למסכת שבת, שואל רשי, משום דדמי, לעד אתנן, תני גבה, לא יצא החיה במחתו, ערב שבת עם חשיכה, שמה ישכח ויטלטל, ובטלטול אפילו מחת כלשהו, אתה עובר איסור דאורייתא, לא ייכנס אמור לנחה, לא למרחץ, ותמד כולו משום שמה עם השכח שיעבור זמן תפילה. ואם התחילו אחת בכל אלו, אין מפסיקים אלא לגמור, ואחר כך מתפלל. וגמרא מפרש בדעיקה שאות לגמור, כל שעבר הזמן. מפסיקים קריאת שמע, דעיתא מדאורייתא. קריאת שמע זה חיוב דאורייתא. אז מחמירים, אין מפסיקים לתפילה, בגמרא פריך, התנא לרישא. הרי אמרת, ולא עד שיתפלל. אומר כאן התוספות, עד אמר רבי פסחים, ערבי שבתות הם טובים, לא יאכל עד שתחשך. היינו אפילו יתפלל, לא יכן לפרש אותם, כדי שיכנס שבת שהוא בטבע. אבל לא יתפלל, אפילו בשאר ימים נעמי אסור כדי המערכה. טוב, אז נראה כאן את השאלה של יונת, של בנימין, רק את שתי השורות. אי סמוך למנחה. מה זה לא יושב סמוך, איזה מנחה? יש מנחה קטנה, יש מנחה גדולה. אילה, אם על המנחה גדולה, מה היא לא? היא קשאות, ביום טובה. אתה יכול לאכול, ויהיה לך עוד חמש שעות בשביל לאכול, מה... כמה היה? נגיד יש לך כוונות הארי הקדוש, אז עוד חצי שעה, עוד שעה, אבל יש לך חמש שעות. היי קשהות בהם טובה, אלא סמוך למנחה קטנה. אם התחילו, אין מפסיקים. אז אם התחילו, סמוך, אין מפסיקים. נעים התוות טובתא דרבי שועה מלוי. דרבי שועה מלוי, כיוון שהגיע הזמן תפילת המנחה, אסור לאדם שיתום כלום, קודם שיתפלל תפילת המנחה. אז מה זה? אסור לו ליתום כלום. שאומר לא ליתום כלום, אפילו אם התחיל הוא מפסיק, למה? אם היום עשו לו לאכול, סעודה שלמה, אם התחיל ממשיך, אז כלום זה משהו אחר. טוב, אז את זה אולי נתעכב מחר, נראה את ההלכה.
לגבי העניין של תפילה אחת ביום, שזה כן. מדאורייתא, אז יש פה הצדקה למה שעושים הספרדים שהם מקדימים את ערבית, שזה התפילה הראשונה ביום. כי היום מתחיל אצלנו מערב, כן?
כן.
הם מקדימים אפילו עוד לפני זמן קריאת שמע.
נו, כן.
הם משלים את הקריאת שמע.
זה בגלל מחוקת רב יהודה.
אז הם מקדימים את התפילה הראשונה ביום בעצם, אז זה התפילה דאורייתא.
אז לכאורה הם מפספסים את היום. בגלל שפוסקים כמו רב יהודה שאומר דוד כמר, רבי דוד כמר, כך פוסקים שאפשר להתפלל רק קריאת שמע. אנחנו גם כן לפי רב יהודה משמע גם קריאת שמע יצא דחו. אנחנו מחמירים שאם אתה מתפלל מוקדם אפשר, אבל אז בקריאת שמע בלילה לחזור עוד פעם. טוב, זה נקודה נוספת. אבל בדרך כלל נגיד מתחיל היום בבוקר, ודאי לפי דבריך שמתפללים, אז הוא התפלל שחרית, גם לרמב״ם, גמרנו, יסה ידי חובה דאורייתא. עכשיו שהוא מתפלל מנחה, זה כבר תפילה דרבנן. ולכן, יכול להמשיך. כי גם אם ישכח, זה לא דאורייתא. הלכה. הלכה דף ת'. נכון? זמן הכנת צורכי שבת. נמצא להשכים בערב שבת בבוקר, כדי לקנות צורכי שבת, כמו שכתוב, היה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. מה יהיה עם אדם מזמין קטרינג? גם זה הכנה, הוא צריך לצלצל, הוא צריך לקבל, לחמם. והיינו מיד אחר שיקרא קריאת שמע ויתפלל לקנות צורכי שבת. אם יש לו מיד אחר התפילה לימוד, או שהוא קבוע, דף היומי, יקנה מיד אחר הלימוד, או לפני. במקום שלא ימצא לקנות אחר התפילה, ילך לקנות אף קודם מהתפילה והלימוד. הרי אסור להתעסק בשום דבר לפני התפילה. אבל לכבוד שבת, נגיד, אתה לא רוצה שבחלות יהיה תביעת אצבעות של כל השכונה. מספיק לי של שלושה אנשים. אם אתה בא בעשר כבר, מה שהחלות שנשארו כבר, הטבע של בן אדם, חלות הוא לא לוקח מה שיש. הוא לוחץ את זה, לוחץ את זה. אז לכן טוב לקנות ככה כמו... היה חוק שפעם, שבכל חנות לא אסור לחם מגולה. זה לא פשוט. מקום שלו, אני הולך לקנות כל מהתפילה והלימוד, שנחשב הדבר חפצי שמיים, כבוד שבת, שמותר לעשות כל תפילה. מכל מקום יקרא קריאת שמע קודם שיקנה, כיוון שכבר הגיע הזמן קריאת שמע. ואף כשמאחר לקנות, יזרז עצמו לעשות זאת קודם שלוש שעות של היום. כמו שכתוב במן, וילקטו אותו בבוקר בבוקר. אז יש כאן דבר חשוב. חבדניקים צריכים להיזהר. יש אומרים שזה מצווה דאורייתא, אומר בסעיף בהערה ג', בוקר היינו עד ג' שעות תחילת היום. אבל כשהכין צורכי שבת בבוקר, מצווה לכתחילה שיוסיף להכין גם סמוך לשבת. רמז לדבר היה משנה, כלומר שיכינו שנית. כל העניין, הפלטה, הנרות, כל לפני שבת, חימום. הכנת צורכי שבת מיום חמישי. טוב יותר שיקנה צורכי שבת ביום שישי משיקנה ביום חמישי. אז ניכר יותר שקונה לכבוד שבת. ואם הוא דבר שצריך הכנה מרובה, כגון בשר, יש לקנות ביום חמישי. מוכן אם רואה דבר שאולי לא ימצאנו ביום שישי, טוב לקנותו ביום חמישי. הוא יבוא, כבר לא יהיה. כשהימים קצרים, כל מה שיכול להקדים בהכנות יום חמישי עדיף. יותר טוב מאשר ייקשל בכניסת זמן שבת. וטוב שיאמר, כל דבר שקונה, זהו לכבוד שבת קודש, כי הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה. כך אומר המשנה ברורה. יש באמת נשים שמבשר לכבוד שבת קודש.
אנחנו הולכים יום שישי לקנות את הפיצוחים
וזה. או, עונק, עונק.
אתה אומר את זה.